יאללה, נתחיל. שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו מתחילים זמן חורף, אנחנו עדיין בחובות מזמן אלול. אז בעצם השיעור היום בספר יונה זה השיעור האחרון בספר יונה, אבל לא השיעור האחרון בסדרה, כי שבוע הבא יהיה לנו עוד שיעור שבו נעסוק על ספר יונה על פי פנימיות התורה, אבל זה נדבר בסוף השיעור. היום בעצם אנחנו נסיים את סדר הפסוקים. סדר הפסוקים בספר יונה, ובשיעור האחרון עשה בחזרה, כי הוא היה בזמן אלול. בשיעור האחרון אנחנו עסקנו בעצם במהפך השני אצל יונה. אנחנו דיברנו, אחרי שיונה מתבאס עמוקות מהמחילה האלוקית לתשובה החיצונית של אנשי נינווה, יונה חווה רעה גדולה, הוא מבקש למות. נכון? ראינו שזה קצת דומה למה שהיה לו בעצם פרק א', שאוני והטילוני אל הים, הוא פה אומר, טוב מותי מחיי. ויונה חווה רעה גדולה, הוא מבקש למות. גדעון ישלח לך את הדף מקורות בוואטסאפ. ניתחנו את הסברות למה יונה מרגיש ככה, וראינו בעצם איך למפרע יונה מבין שהתשובה שלו שהוא עשה ביותו במצולות, היא בעצם תשובה שדי דומה לתשובה שלא פחות ולא יותר, לתשובה של אנשי נינווה. תשובה חיצונית, תשובה מהירה, ולכן יונה סוף סוף לראשונה מפסיק לברוח, ובפעם הראשונה הוא מייצר דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא. איך אני יודע שזה דיאלוג? כי השם עונה לו. אז זה לא רק מונולוג כמו שהיה עד עכשיו. דיברנו על זה שההפך מלברוח ולדבר. ובתחילת פרק ד' יונה מתפלל אל השם ובונה את הדו-שיח. נזכיר שהתפילה של יונה בפרק ב' היא לא יצרה דיאלוג, זה היה מונולוג. אדרבה, המענה של השם ליונה בולט בהיעדרו. כלומר, השם עונה, אבל לא ליונה, למי הוא עונה? ויאמר השם, לדג, הוא עונה לדג. והפעם יונה לא מצוי באותה עמדה בה הוא עמד בתחילת הספר. הפעם יונה לא בורח, ולא רק שהוא לא בורח, הוא פונה באופן ישיר אל הקדוש ברוך הוא, והתפלל לאדוני ויאמר, ענה אדוני, כן, על זה דברי וכו'. במקום ביונה נמצא עכשיו, למרות שהוא כועס, מתוסכל, שבור, אולי אפילו מרוסק, למרות כל זאת יונה אוסף בעצמו את הכוחות, לפנות לקדוש ברוך הוא. את זה הוא לא היה מסוגל, או לא רצה, לעשות בתחילת הספר, ועכשיו יונה כבר הוא כלי קיבול חזק יותר, כדי לקבל את המענה של הקדוש ברוך הוא לכל מה שיונה הולך להטיח בו, ויונה בהחלט הולך להטיח את דברים קשים בקדוש ברוך הוא, כפי שראינו בשיעור שעבר. כי אם אתה פונה לזולת בטענה, כך בחשבון שהזולת מה יעשה? היא יגיב, ויכול להיות שגם לא יהיו טענות. ואם כל המגמה שלך זה רק להשמיע את הקול שלך ואת הטיעונים שלך, אז זה לא דיאלוג, זה שני מונולוגים, כמו בכל רעיון מצוי בין עיתונאי לפוליטיקאי, שדיברנו על זה בסוף זמן אלול. אז עכשיו יונה מבין בפעם הראשונה שהטעות הראשונית שלו זה שהוא ברח מלפני השם, זו לא הייתה טעות בהבנת המציאות, האם אנשי נינווה מסוגלים באמת לשוב בתשובה שלמה כמו שצריך, או שהם לא מסוגלים, אלא עכשיו יונה מבין שהוא טעה במשהו הרבה יותר עקרוני ומהותי. האם יש ערך? האם הקדוש ברוך הוא מחשיב תשובה חלקית? האם גם תשובה שהיא מקולקלת מהיסוד נחשבת כתשובה? ואין לי ספק שבתחילת פרק ד' יונה לא פחות כועס, לא פחות מתוסכל מאשר תחילת הספר בפרק א', ולכאורה יש יסוד סביר להניח שאולי אפילו הוא כועס הרבה הרבה יותר. אבל פסוק ב' בפרק ד' זה אחד הפסוקים הכי חשובים בספר יונה כולו. במבט שטחי לכאורה יונה יוצא לא בסדר. איך אתה מעיז? אתה לא מתבייש? איך אתה מעיז להתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא? מניין ליונה האומץ להתקומם מול מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? אבל במבט פנימי, כפי שמע, שפה הוא מבורך. מה מבורך? סוף סוף יונה בוחר להתמודד. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא סוף סוף. יש כאן דיאלוג. ומה מביא את יונה לדיאלוג הזה? לקיים דו שיח עם הקדוש ברוך הוא. הרי בקלות יונה, אלוף העולם ב... אני אלוף העולם ב... לא בליפול, בלברוח. נכון? בלברוח. כמו שהוא בחר בפרק א' לעשות. הרי יונה ממש שקוע בים של כאב, ים של דמעות, אכזבה, תסכול, בלבול, הרבה כעס. ופה אפשר לומר שיונה פוגש את עצמו קצת בדומה למפגש הראשוני שלו עם עצמו. מתי הוא נפגש עם עצמו פעם ראשונה? אתם זוכרים? זה לא כתוב. זה בין פרק א' לבין פרק ב', בפסוקים שלא כתובים, אבל מה שאנחנו כן יודעים שכתוב, זה בתפילה שלו. עכשיו הוא מתאר שם את כל המאבק שהיה לו במים, נכון? כלומר, הוא מתאר מאבק שלא נזכר בכתובים. ואז אמרנו שיונה בעצם פוגש את עצמו, באותם רגעים שבהם הוא נאבק בזרמי המים האדירים ששתפו אותו, סוף חבוש לראשי וכו', אבל אז המפגש של יונה עם עצמו הוביל אותו לתשובה מהירה, נכון? שזה בעצם מה שיונה מבין, שבעצם התשובה של אנשי נינווה בפרק ג' היא אחת לאחת בדיוק כמו התשובה שלו עצמו, איפה? בפרק ב'. ולכן מתוך הכאב והבלבול, מתוך העמידה מול עולמות שסותרים את הלך רוחו, יונה מבין שהשאלות והקושיות, הכעסים והתסכולים הם לא על הקדוש ברוך הוא, אלא בעצם הכל אצלו בפנים. כל ההתמודדות היא בתוכו. ולכן כאשר יונה הוא לא מודע לזה, אז הוא ממקד את כל האנרגיות ביחס לחוץ, ביחס לתביעה החיצונית מהסביב אותו, למשל אנשי נינווה. אבל עכשיו יונה מבין שכל הבלגן הוא לא בחוץ, הבלגן גם קיים אצלו, גם הוא בחינה של נינווה. גם הוא התשובה שלו היא תשובה חיצונית מהירה, ולכן זה לא ספר נינווה, זה ספר יונה. ופה בפסוק ב' בפרק ד', סוף סוף יונה מפסיק לברוח. רק, חשבנו שהוא הפסיק לברוח מתי? בתחילת פרק ג', נכון? שהוא מתחיל ללכת לנינווה, אחרי הקריאה השנית. לא, רק פה הוא מפסיק לברוח. כי רק בתחילת פרק ד' יונה מבין שכל המערבולת הזו שהוא חווה היא גדולה עליו. ולכן הוא משנה גישה, מפסיק לברוח ומתחיל לדבר. הוא פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא על מנת לייצר דו-שיח, לבנות דיאלוג. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מבחין בשינוי הפנימי של יונה, איך יונה מבצע את ההדרכה היסודית של רבי נחמן מברסלב, שאחרי שחוזרים בתשובה מה צריך לעשות? תשובה על תשובה, תשובה על תשובה, כן, כותם מורן תורה וו. אז ורק אב הקדוש ברוך הוא עונה ליונה. לראשונה הקדוש ברוך הוא נותן חלק פעיל בדיאלוג. ועכשיו מה צריך לבדוק? וזה סיימת השיעור שעבר. מה המענה? מה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה ליונה? אז בסוף הפסוק, אחרי שיונה מכריז שטוב מותו מחייו, יש פרשה סתומה. יש שקט ללא מענה. ורק אז, בפסוק ד', כשברוך הוא שואל את יונה, נו, היטב חרא לך? וגם אחרי השאלה הזו, מה יונה עונה? יש שתיקה, יש שתיקה, יש שתיקה, בוא נקרא את הפסוקים. ויאמר אדוני, היטב חרא לך? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר. עושה עכשיו סוכה, כאן יונה עונה? הקדוש ברוך הוא? הוא עונה לקדוש ברוך הוא? לא, הוא לא עונה. מה יונה עושה? השם שאל אותו, היטב חרא לך? והתשובה של יונה היא, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לשם סוכה וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן אדוני אלוהים כיכיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו, וישמח יונה לכיכיון שמחה גדולה. וימן אלוהים תולעת ועלות השחר למחורת, ותח את הכיכיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף, וישאל את נפשו למות, ויאמר טוב מותי מחיי. ויאמר אלוהים אל יונה, היטב חרה לך על הכיכיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. ויאמר אדוני, אתה חפת על הכיכיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לא אחוס הנינווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובמה רבה. הפסוקים האלה חותמים את פרק ד' ובעצם את ספר יונה כולו. סיפור הכיכיון הוא סוד, אבל הוא סוד גלוי. אבל כולם יודעים שזה סוד. יש בו משהו סודי ולא ברור. למעט העובדה הגלויה שהקדוש ברוך הוא בוחר להעביר מסר ליונה באמצעות הכיכיון. לפי זה פרק ד' הוא לא אפילוג, כלומר עדכון על מה קרה בסוף בעקבות העלילה בהשם אכל לנינווה, והיום הוא ראש כולל בבני ברק, והם חיים באושר ואושר, נכון? בשקופית האחרונה בסרט, כן, כיום הם חיים בבית שלהם ועדיין מגדלים שמה וכו'. לא, זה לא הסיפור פה, נכון? העניין של פרק ד' זה לפתור את הבעיות. איזה בעיות? את כל הבעיות שצצו בפרק א', בפרק ב', בפרק ג'. ולכן, לפי זה, פרק ד' הוא בעצם השיא של הספר. כפי שראינו בשיעור האחרון, את המהפך שחל ביונה בתחילת הפרק. ממילא אנחנו מבינים שספר יונה זה בכלל לא ספר שעוסק בתשובה. כי אם זה ספר שעוסק בתשובה, מתי הוא צריך להסתיים? סוף פרק ג', בתשובה של נינווה. הנה השם איים, יונה איים בשם הקדוש ברוך הוא, השם שלח, סבבה. אבל נכון שהשם מתנחם ולא עושה את הרעה, אבל יונה משמיט את מידת האמת, כי קשה לו עם החסד האלוקי, הוא לא הראשון שקשה לו, למי יודע קשה? מי זה מורו ורובו של יונה? זוכרים? זה לא כתוב, אבל בחז"ל אומרים במדרש. מי זה היה? תראו, מקור ב', מי זה רבי? אליהו! אליהו הנביא! גם אליהו הנביא התקשה עם מידת האמת והחסד. שנייה, יונה בן? אמיתי. אז בואו נראה. תראו, ילקוט שמעוני, מקור ב'. קום לך צרפתה אשר לצידון וגומר. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה חלקלך, ותן רבי אליעזר, יונה בן אמיתי, בן צרפית אלמנה היה. כלומר, יונה בן אמיתי הוא בן האישה הצרפית של אליהו יחיא. נעשה מה שנקרא פוס משחק, נפתח סוגריים, מלכים א' פרק י' ז', פסוקים בדילוג מפסוק ח'. נחזור על הסיפור של האישה הצרפית, בסדר? ויהי דבר אדוני אליו לאמור. מי זה אליו? אליהו. כן, אחרי הרעב שיש בארץ ישראל, קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה מאכל כלך. ויקום הלך צרפתה ובוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא לה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ושתה, ותלך לקחת ויקרא לה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך. ותאמר חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי מלוך אף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני ואכלנו ומתנו. ותלך ותעשה, נדילה בדרך הפסוקים, כדבר אליהו, ותאכל הוא והיא והוא, וכן וביתה ימים, כד הקמח לא חלתה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. ויחר הדברים האלה, חלה בן האישה בעלת הבית, והיא חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אליהו, מה לי ולך, איש האלוהים, באת אליי להזכיר לי את אבוני ולמית את בני? ואומר אליה, תני לי את בנך, ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכבהו על מיטתו, וישכבהו על מיטתו. ויקרא לה אדוני ויאמר אדוני אלוהי, גם על אלמנה שעל מתגוררי מה הריאותה להמית את בנה. והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא לה אדוני ויאמר אדוני אלוהי, תשוב נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני וקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך האמת. ומי זה הילד הזה? מי זה הילד הזה? יונה. יונה הוא בן האישה האלמנה שמחלקלת את אליהו, ואליהו מחיה אותו, החיים אותו. בשון הזוהר הקדוש, בזוהר חלק ב', דף קצת ג', אומר שם הזוהר, זה לא לפניכם, יונה מחילה דאליהו כעתה. זאת אומרת, יונה הגיע מהכוח של אליהו. לכן אין זה פלא שיונה הולך בשיטת רבו. השיטה, כמו שאתה עושה פה, ככה שלא שומעים בהקלטה, עד הסוף, רבקיסט, ראש בקיר, יונה הולך עם האמת, עם השיטה שטובעת אמת נוקבת. האמת הנוקבת זה האנטיתזה של החסד, של העשייה לפנים משורת הדין והאמת. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא מגיב למידת הקנאות, האמת, מידת האמת של אליהו? תראו מלאכים פרק י' ז', ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני ירדן. וים הנחל תשתה ואת האורים תחלק אליך שם, וילך ויעף כדבר אדוני וילך וישב בנחל קרית אשר על פני ירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה, וימקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. הקדוש ברוך הוא מוכיח לאליהו שלוש פעמים, שהעולם בכלל, ואליהו בפרט, לא יכולים להתקיים מבלי החסד האלוקי. העורבים מפרנסים את אליהו בחסד השם. האלמנה מחלקלת אותו בצרפת באמצעות עוגה קטנה, למרות שהיא לא מספיקה לה בעצמה, והיא עוזרת אותו לפנים משורת הדין. וכאמור, גם החייאת בן האלמנה בחסד השם, שזה כמובן יונה הנביא. עכשיו, כמובן שכל מעשי החסד הזה הם קונטרה למה? למידת האמת הקנאית של אליהו. אליהו הנביא שמכריז רעב בארץ, והוא שומר אצלו מחזקת מפתח הגשמים, הגמרא בתענית אומרת את זה. יונה הוא תלמידו ובנו הרוחני של אליהו, הוא בן אמיתי, תובע האמת. כמו אליהו רבו, הוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא חס על נינווה. למה צריך לשלוח נביא לנינווה? מדוע הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת הרמאות שלהם? הרי זה נגד מידת האמת. לכן הוא לא מאסס, כן? ראינו בי"ג מידות של יונה, הוא לא מאסס להשמיט את מידת האמת בתפילה של בתחילת פרק ד'. ופה מגיע השיא השיאים של הספר. טרדם טרדם, הקיקיון. וימן אדוני אלוהים כיכיון. שימו לב, זה לא וימן השם, ולא וימן אלוקים, אלא וימן אדוני אלוהים כיכיון. הוויה מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין. הוויה אלוקים, שילוב מידת הדין והרחמים. זה דומה לחסד הראשון. וימן אדוני דא גדול, וימן הוויה, רחמים גמורים. המינוי והזמנת הגג והכיכיון זה המשך ישיר למלכים א', מה ראינו שם? הנה ציוויתי שם אישה לך כלך, חסד המנם אליהו. פתאום יונה איש האמת זוכה לחסד חינם מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזמין לו כיכיון, כיכיון קטן. זה לא שהסוכה קרסה פתאום, נכון?
זהו, מה הכיכיון, מה ההבדל?
נגיד יותר קשה אבל. אגב, גם מה, אין לו ברירה? יונה יכול לחזור לנינווה. ויכנס אחד הבתים. או יהיה מחוץ על הצל של, ה, של, ה, של, ה, של הקיר. הרי הוא הציל אותם. בתוך החוזר לימה עושים לו, ימים על ימים. צדיק בעלי, נכון? כבר יודעים, הוא הציל אותנו. אז ודאי, מה? יעשו לו כבוד, נכון? יפרגנו לשוסווית המלכותית. יונה יכול לחזור לנינווה. יש לך בעיה עם השמש, תחזור לעיר. תשכב בצל ותירדם. ישוב תלה אל חיק אמו, ישכב, כן, מה הבעיה? לא. יונה הוא איש האמת. הוא מתעקש, הוא איש עקרונות. הוא מתעקש להיות מחוץ לעיר ולסבול בסוכה האנושית שלו. ואז הקדוש ברוך הוא מפנק אותו בחסד קטנטן, חסד שולי. שולח לו איזשהו כיכיון, ג'וניור. זה לא עורבים שמביאים לכם בבשר פעמיים ביום. נכון? זה לא איזשהו אלמנה שאופה לעוגות. כולה כיכיון מסכן, הוא עושה סוכה, ואז הוא, מהמדפנות, היה לו צל. אבל כשהשמש למעלה בראש, מה זה? אין צל. נכון, מה זה עוזר לו? עכשיו, זה גם לא חסד לכל העולם כולו, זה חסד רק ליונה. וימן אדוני אלוהים כיכיון ויעל מעל ליונה, להיות צל על ראשו, להציל לו מרעתו. כלומר, מודגש כאן שזה הרעה הפרטית של מי? רק של יונה, על שני ואין שום רע. עכשיו, מה התגובה של יונה? וישמח יונה על הכיכיון, שמחה גדולה. בואלה, קיבלת חסד קטנטן על כולה כיכיון, וואו, שמחה אדירה. עכשיו, יונה מצד אחד שמח על החסד, אבל בו בעת חורה לו והוא חש רעה גדולה על החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה עם אנשי נביא הבהמות שלהם. פה בולט הניגודיות. אתה לא חסת ואני לא אחוס. הקדוש ברוך הוא לא סתם מעמת את יונה עם הדבר הזה. כמה חשוב לשלב דין ברחמים. לכן הזמנת הכיכיון איננה בשם הוויה, כמו וימן אדוני דא גדול לבלוע את יונה. אלא באמצעות שילוב של שם הוויה, ושם אלוקים. וימן אדוני אלוהים כיכיון. בדיוק כמו שבריאת העולם בבראשית א' היא בשמות אלוקים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נכון? אבל בפרק ב' מה כתוב? בפרק כתוב בראשית? אין שם אלוקים, מה יש? הוויה אלוקים. ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. כל פרק ב' זה שם הוויה ואלוקים ביחד. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות עולם במידת הדין. פרק א', מי שראה שאין העולם יכול להתקיים מידת הדין, מה עשה? שיתף במידת הרחמים, פרק ב'. הרב ריבן שליטה, לשעבר המשגיר של כרם ביבנה, שאני מאוד נהנה מספרו על ספר יונה, הוא מראה שבעצם סיפור הכיכיון לסיפור מראה, זה אותו דבר כמו סיפור העורבים, או האלמנה הצרפית, שמחיים את אליהו. ולכן אותו דבר אפשר להשוות את הסיפור של הכיכיון, למה? לעוד סיפור מפורסם על אליהו, שהוא סובל ומה מציל אותו? הרותם, מכירים את הרותם? בואו נראה מלכים א' פרק י"ט, מקור ה'. כן, ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב, ותשלח איזבל למלאך אליהו לאמור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי חיית מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. וירא ויקום וילך אל נפשו ויבוא באר שבע אשר ליהודה ויך את נערו שם. והוא הלך במדבר דרך יום ויבוא וישב תחת רותם אחד וישאל את נפשו למות, ויאמר רב, אתה אדוני קח נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי. וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע, ואומר לו, קום אכול. ויאבד והנה מרעשתיו, וגת רצפים מצפחת מים, ויאכל וישת, וישו וישכב. וישו מלאך נוגע שנית, ויגע ואומר, קום אכול, כי רב עמך הדרך. ויקום ויאכל וישתה, וילך בכוח האכילה, היא 40 יום ו-40 לילה, הדר אלוהים חורב. ויבוא שם אל המערה, והיה לנשם, והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות. כי עזו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו את נביאיך הרגו בחרב ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. חז"ל דרשו כיצד החסד של הרותם ועוגת הרצפים זה בעצם שליחים אלוקיים שמטרתם למנוע מאליהו לקטרג על עם ישראל. הרצפים ישון רוץ פה. הגמרא דורשת מגחלי רתמים, זה רמז ללשון הרע. שאסור להגיד לשון הרע. זה כמו יונה, ברגע שזה מגיע לאליהו לגוף האישי שלו, אז גם אליהו מודה ושמח בהצלה אלוקית מכוח מידת החסד. אבל כשזה מגיע לכלל, לאחרים, אז שניהם, גם יונה וגם אליהו, הם טובים את מידת הדין, נכון? אמת אבסולוטית. לכן הקדוש ברוך הוא שולח כאן ליונה מסר באמצעות חום השמש. השמש אצל חז"ל בדרך כלל מבטאת את איזה מידה? מידת הדין. עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מן הרתיקה, רשעים נידונים בה, נכון? חמה גם מזכירה את המילה חיימה. אף וחיימה, מה זה חיימה? קצף, כעס, כשאדם כועס נהיה חם, נכון? כן, מרסים לך את האדום עכשיו כי אתה כועס, אוקיי. עצבן, מה? חמה, חמה מן הרתיקה. ההגנה מפני השמש, מבחינת יונה, איך יונה מגן עצמו השמש? הוא עושה סוכה, נכון? עכשיו, בזוהר הקדוש ברוך הוא נגיד שמה זה סוכה? סוכה זה צילה דה מיימנות, הצלע אמונה. מה הקשר בין סוכה למידת הדין והחסד? תראו שפת אמת לסוכות, מקור וב. טעם סוכות אחר ראש השנה ויום הכיפורים, כי בעלי תשובה אין להם מקום. והקדוש ברוך הוא, הרי כולנו אחרי הכיפור בעלי תשובה, נותן לו מקום והוא הסוכה. כי בני ישראל הם עתה בעלי תשובה, ויושבים בצילו של מקום. וכפי מה שיודע אדם שאין לו מקום מצד עצמו, נותן לו הקדוש ברוך הוא מקום. ומקום זה גבוה ממה שזוכה במעשיו. ועל זה אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, הם צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כי הבעלי תשובה יושבים במקום הניתן להם משמיים כנ"ל. אז עכשיו יונה, אחרי התשובה על תשובה מה הוא? הוא בעל תשובה. אז מה בעל תשובה צריך, לפי שפת אמת? אחרי יום כיפור מה מגיע? סוכות. לכן יונה, מיד אחרי שהוא עושה תשובה, מה הוא מקבל? הוא בונה סוכה. ממשיך השפת אמת. והנה בראש השנה ויום הכיפורים נגלים בני ישראל מעץ הרע בחסד עליון. ואחר זה צריכים הגנה יותר. כי התיקון שאינו בא מצד זכות עצמו, רודפין אחריו הקטרוגים. מתחבר לכם? לכן הקדוש ברוך הוא מגן עלינו אחר כך בסוכה. אבל זה נאמר, ברוך פודה ומציל, פודה בראש השנה ויום הכיפורים, ומציל בסוכות, שלא יבואו הקטרוגים להבא. בשנה אחרי זה אומר שפת אמת לסוכות, בפסח יציאת מצרים וחסד השם, אחר כך בראש השנה, נידון האדם אם תיקן מעשיו על ידי החסד, כי כל חסדי השם הם כדי שיתקן האדם מעשיו על ידי החסד. וכשזוכה בדין, נמצא נשלם החסד גם על פי מידת הדין. וזהו החסד של חג הסוכות, שהוא החסד הבא על פי דין. ולכן הקדוש ברוך הוא כספת לסוכה האנושית שיונה בונה בעצמו, מוסיף לו את האציל הדמיימנות, האציל האמונה של הקיקיון. לכן נזכר כאן השילוב של רחמים ודין, הוויה ואלוקים. ובאמת החמה מציקה ליונה. הוא בעל תשובה, אבל הוא כנראה עוד לא מספיק. למה? כי הסכך יבש, חם לו, חמתה מרובה מצילתה, ואז הקדוש ברוך הוא שולח לו סכך בדמות קיקיון. כלומר, השם מרחם גם על מי שלא מגיע לו, מידת החסד. ומידת החסד האלוקית משמחת את יונה שמחה גדולה. נשים לב שקדוש ברוך הוא ממש כמו פרק א', בפרק א', מה הקדוש ברוך הוא עושה ליונה? שלח לו שליחים. זוכרים כמה שליחים? דיברנו על 8 שליחים. רוח, ים, אונייה, מלאכים, רב חובל, עוד פעם מלאכים, הדג והדגה, נכון? פה כמה שליחים יש? 5. שמש, קיקיון, תולעת, רוח קדים חרישית, ושוב פעם שמש. כן, ותח השמש על ראש יונה. עכשיו, יש כמה הבדלים בין קבוצות השליחים השונות, נכון? בפרק א' זה הרוח והים. כאן זה רוח ושמש, אבל קודם כל השמש. בפרק א' הגיע דג גדול, יצור ענק. פה מי מגיע? תולעת קטנה וחרוצה, הפוך. פרק א', כל שליח הוא המשך של השליח שלפניו, כמו מרוץ שליחים, נכון? אבל פה, כל שליח הוא כביכול מנוגד לקודם שלו, נכון? קודם כל שמש, ביטוי מידת הדין, ואז מגיע קיקיון, מידת החסד. ואז תולעת מידת הדין, ואז הרוח, ואז השמש. כלומר, פה כל שליח פרק ד' יכול לפעול לשם העברת המסר בעצמו. ולכן, פה בפרק ד' אנחנו מבינים שכדי להבין את המסר צריך גם שמש, גם קיקיון, גם תולעת, גם רוח. כלומר, שילוב של הדין והחסד והרחמים שפועלים בסינרגיה, בהרמוניה. ואימן, הווי האלוקים. צריך לדעת לשלב את החסד והרחמים עם מידת הדין. אגב, סך כל השליחים, 5 ועוד 8, כמה זה בגימטריה? 13. י"ג מידות הרחמים. כולל רב חסד ואמת. טוב, הגענו לסוף. בסוף, כשם שאליהו נכנע לקדוש ברוך הוא ויורד לסוף דעתו, כך גם יונה תלמידו של אליהו. אבל אנחנו לא מצינו איך יונה מגיב לשאלת הקדוש ברוך הוא בסוף הפרק. כן, אתה לא חסת על הכי גבוה ואני לא אחוס על נינווה, ומה התשובה של יונה? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה- הוא לא עונה. הנביא שבפרק א' שותק מכוח האמת ומידת הדין, ואותו נביא ששותק בסוף הספר למול ההבנה הגדולה של הצורך במידת הדין יחד עם החסד והרחמים. ובאמת לחז"ל זה לא פשוט השתיקה הזאת. ולכן חז"ל מצאו לנכון להשלים במדרש. תראו, ילקוט שמעוני, זה מדרש מעניין שהוא ודאי לא פשט. ואמר לו יונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה שלא גידלתו, לא הכנסת בתוכו זבל, לא השקטת במים, לילה אחד חיה ולילה אחת יבש, כך חסת עליו, אני לחוס על ננבי גדולה. באותה שעה נפל על פניו ואמר, הנגו למך במידת רחמים, תכתיב, אל אדוני אלוהינו הרחמים והסליחות. ראיתם מה עושים פה המדרש? הוא מכניס, שותל מילים של יונה. אתה צודק השם, יאללה, צריך לסלוח. כן, ואז אני אסלוח, לוותר לי... לוותר, לשכוח, רגע. וגם פה, שילוב מידת הרחמים והדין. לעניות דעתי, המדרש הזה הוא לא הכרחי. אני חושב שהוא היה עדיף לשאול את המדרש הזה, הוא היה עדיף להשאיר את השתיקה של יונה. כי השתיקה היא הרבה יותר עוצמתית. נכון? כשאתה מוכיח מישהו כל כך חזק, בסוף כל כך, מה שקרה, אתה שוטל אותו, הוא לא יכול לדבר בכלל. ופה, אפשר להסביר את השתיקה של יונה על פי שני כיוונים פרשניים, אגב שהם לא בהכרח סותרים. גישה אחת אומרת, ויש לה בסיס, בפשט להגיד את זה, שיונה בכלל לא שותק. נהפוך הוא, יונה מדבר. לאור מה שעובר עליו בפרק ד', יונה קם ומדבר. רק שהוא לא עושה את זה בפרק ד'. אז איפה הוא עושה את זה? אם עד עכשיו יונה נאלץ לנבל הגויים, ומתוך כך הוא למד על מידת הרחמים, האלוקית והחשיבות שלה, אז עד רבה. יונה עכשיו רץ לארץ ישראל, והוא רוצה לממש את מידת החסד ביחס למי? לגויים באשור, לא לעם ישראל. כלומר, יונה עד רבה, הוא לא שותק, נהפוך הוא, הוא בוחר לדבר. אבל לא בפרק ד', אלא איפה? במלאכים ב', פרק י' ד', זוכרים בשיעור ראשון בסדרה? שם ראינו את הנבואה של יונה בן אמיתי הנביא מגת החפר? ודנו בה, הרב בן הילאו שליטה בספרו על ה-13, שמונה נביאים, אז הוא סבור שנבואת יונה לירובעם בן יואש, שיכבוש את כל צפון ארץ ישראל, היא מאוחרת לספר יונה. כלומר, הנבואה הזאת היא מתבצעת רק אחרי הנבואה לננווה. רק אחרי שיונה מבין ומפנים על בשרו את החשיבות ומקומה של מידת הרחמים, רק אז הוא חוזר לביתו בגת החפר, ושם הוא חווה את ימי השפל הנוראים בימי יואחז מלך ישראל. בואו נחזור על זה מלאכים ב' פרק י' ד', כי ראינו רק בתחילת זמן אלול. בשנת 15 שנה לאמציהו בן יואש, מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש, מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. ויעשרה בני אדוני לא שר מכל חטאת ירובעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל. הוא ישיב את גבול ישראל מלבו חמת, על ים הערבה, כי דבר אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר ביד עבדו, יונה בן אמיתי הנביא, אשר מגת החפר. כי ראה אדוני אתוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזוב. ואין עוזר לישראל, אלא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. ימים נואשים על עם ישראל, אפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל, ולמרות זאת, למרות המצב הרוחני והמוסרי השפל והירוד, יונה מדבר. הוא מנבא לירובעם השני שהשם יצליח במלחמה כי השם ירחם על ישראל, למרות שלא מגיע להם, למרות שהם לא ראויים לזה. ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. מה שבאמת קורה, ירובעם מצליח לנצח ומביא לישראל תשועה גדולה, וכל זה מנבואתו של יונה. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. איך? כי דבר אדוני אלוהי ישראל שדיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. כלומר, הנבואה הזו אפשרית רק אחרי שיונה למד על בשרו כמה גדולה היא מידת הרחמים האלוקית. עד כמה היא חשובה וקריטית התנהלות העולם. ולפי הפרשנות המקורית הזו, אגב, שאנחנו לא יכולים לא לאשר אותה ולא לסתור אותה. כי אנחנו לא יודעים מפה כרונולוגית מה קדם, מלכים, ב' פרק י' או ספר יונה, אבל לפי הפרשנות הזו, יונה אכן למד את הלקח האלוקי. לכן ספר יונה זה לא ספר שעוסק בתשובת נינווה, אלא בתשובה של מי? של יונה, לכן הוא נקרא ספר יונה. זה גישה אחת. גישה פרשנית אחרת, ובה נסיים, סוברת שאכן יונה שמר על שתיקתו. יונה יותר לא מדבר. למה? כי ראוי לבעל תשובה לשמור על שתיקה. שתיקה מתוך הודעה, שתיקה מתוך תשובה על תשובה. והשתיקה זה התשובה הגדולה ביותר. ופה בעצם יונה מתעלה דרגה הגבוהה ביותר של השתיקה. כשאתה מדבר קשה להקשיב. כלשון הגמרא, תרי קלי לא משתמש, שתי קולות לא נשמעים. איך יונה יוכל לדבר אם הוא מרגיש שהשם מדבר איתו כל הזמן? נשים לב שהחל מפסוק ו', המקרא עובר לתיאור בגוף שלישי. כיצד יונה, לא גוף ראשון, הוא מתאר כאילו כמו קריין, איך יונה רואה ומתבונן לדברים. אין פה דיבור אלוקי ניסי כמו בנבואה אל אלוקי, מזמין וימן, הוא ממנה את הקיקיון ואת הרוח והתולעת והשמש. ופה יונה מתעלה לדרגה וכל מעשה בעצם מרגיש לו כיצד השם הוא מדבר איתו. נחזור לדבר נתיבות שלום שהבאל אותם בתחילת הסדרה, נתיבות שלום פרשת ויקרא מקור יוד. עוד איתה שם, דוויקרא כתיב באלף זהירה. זה קרי בזה, נקרא ויקר, נשון מקרה. כל המאורעות והמקרים העוברים על היהודי, הרי הם קריאה נסתרת מהשם יתברך. הקורא ליהודי בלשון נסתר מתוך המאורעות, שוב הישראל. שוב החזור לשורשך ולמקורך, והוא על דרך משל למלך ששלח את בנו למרחקים, והוא שולח אליו תדיר מכתבים הכתובים ברמזים נסתרים על כל מה שיעשה ואיך שיתנהג. כמו כן שולח קדוש ברוך הוא ליהודי רמזים נסתרים על ידי כל המאורעות העוברים עליו שמדבר השם אליו איך להתנהג. יונה שחש על בשרו כיצד הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, למד עכשיו שכל תשובה באשר היא תשובה נחשבת. אם כל דבר קטן בעליונים מדבר, משוחח איתי, אז זה גם נכון בכיוון ההפוך. למה? כי אז בעצם כל תקשורת מהתחתונים כלפי העליונים היא נחשבת. כל שדר שאני משדר לקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא שדר חלש, רדוד, חיצוני, לא מהותי, לא אמיתי, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. הקדוש ברוך הוא שמח בו. תראו את דברי הרב זצ"ל באורות התשובה, ובזה נסיים מקור י"א. כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם 24 דברים המעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה. לומר שאין הרעיון קטן ראוי לפי מידתו שאדם משאר את עצמו, ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו. כי הכל עולה ומסתרף ביחד לקומה שלמה, ועולם מלא של תשובה שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. ואולי זהו המסר של שעת מנחה אחר הצהריים ביום הכיפורים. ספר יונה זה לא ספר שעוסק בקריאה לשוב בתשובה, להתעורר. כי אם המסר זה קריאת התעוררות, אז לשמוע את זה במנחה של כיפור אחר הצהריים, אני אגיד זה אפס, קצת מאוחר, לא? אם המסר זה קריאת התעוררות, אז בוא נשמע את זה בשחרית בבוקר, אולי בכל נדרי, אולי אפילו בראש השנה, לא, באלף אלול. ולכן ספר יונה זה לא ספר של קריאה להתעוררות. אלא ספר יונה זה קריאה שלנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה מה כתוב בספר יונה. תקבל אותנו כמו שאנחנו. ולו רק בגלל העובדה שאנחנו רוצים. אפילו אם התשובה שלנו חסרה, פגומה, חיצונית, לא אמיתית. אנחנו אפילו לתקוע בחליל כמו אצל בעל שם טוב לא יודעים. אבל אנחנו רוצים לתקוע בחליל, תקבל אותנו. כמו שכל מה שאתה עושה משדר אלינו, אז בבקשה ריבונו שם, כל מה שאנחנו משדרים אליך, בבקשה תקלוט. טוב, יש פה עוד הרבה מה לומר, אבל אנחנו נדבק במיטב של יונה ונשתוק. עד כאן בעצם הסדרה על ספר יונה בניגלה. מה שנעשה בשיעור הבא, שיצולם בעזרת השם, זה יהיה ביום חמישי, כי שבוע הבא אני במילואים, זה נשכח כל מה שלמדנו, ונעבור על כל ארבעת הפרקים מההתחלה לפי הזוהר הקדוש והגר"א. זה פירוש פלאי על דרך פנימיות התורה, שאומר שכל ספר יונה זה בכלל משל ונמשל. נעבור על כל הפסוקים לפי הגר"א ולפי הזוהר הקדוש, וזה הסתכלות אחרת על ספר יונה, ובזה נחתום את הסדרה, ונעבור לספרים אחרים בתנ"ך. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.